משפטן, לא, אני לא משפטן, היום המשפטנים הם האחרונים שעוסקים בתחום הזה. זה כבר לא נמצא אצלם. טוב. אז אני רוצה לדבר קצת בהקשר של פסח על איסור חמץ, אבל מאיזושהי זווית שונה מהמקובל. אנחנו רגילים לחשוב ש... אנחנו רגילים לחשוב שאיסור חמץ הוא, לא יודע, כן, יש הרבה מדרשים, הוא חמץ, הוא יצר הרע, וזה משהו מאוס שצריך להתרחק ממנו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, לחפש בסדקים ולבער את החמץ מהבית ומנפשותינו, ואני לא יודע מה, כי יד הדרוש הטובה עליכם. אבל אני חושב שזה מופרך על פניו, כל הכיוון הזה. עוד פעם, הוא מופיע כבר בחז"ל, זה לא רק דרשנים וחסידים וכל מיני ליצנים כאלה, אלא יש פה, בכל זאת, יש פה איזושהי בעיה על פניו, זה שבוע בשנה. יש איזשהו עניין להתרחק מחמץ כל השנה?
כן.
עניין, לא חובה.
בקורבנות,
אסור להכין חמץ. אני מדבר עכשיו. באכילה...
חוץ משתי הלכת.
כן.
בכל זאת אומר משהו.
לא, מה זה אומר?
שגם... חמץ זה משהו שצריך להתרחק ממנו.
לא, אם היה צריך להתרחק ממנו, זה היה אומר שיש איזשהו עניין, או תכתחילה לבעלי מעלה, לא יודע בדיוק מה, לא לאכול חמץ כל השנה. בדיוק כמו בפסח. אולי לא כולנו נעמוד במדרגה הנורא גבוהה הזאת, אז נותנים לנו, אתם יודעים, את עשו את זה רק 7 ימים. אבל אם זה באמת דבר מאוס, אז הייתי מצפה שיהיה איזשהו עניין להתרחק מזה. זה מה שהאחרונים כל הזמן מדברים על זה, שדבר, איסור שתלוי בזמן הוא לא איסור חפצה. נכון? אנחנו אולי גם נגיע לזה כאן. למה? זה בדיוק ההיגיון הזה. כי אם היה פה איסור חפצה, אם היה משהו בעייתי בדבר עצמו, אז למה זה בזמן כזה ולא בזמן אחר? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בעייתי בהתייחסות הזאת לאיסור חמץ. על פניו. עכשיו, זאת איזושהי אמירה כללית. אני רוצה להראות את זה מתוך הלכות החמץ עצמו. ואני חושב שזה מאיר כמה וכמה קשיים קשים מאוד בהבנה של איסורי חמץ. בואו נ... מה? כן? אני הרבה עליך. בואו נסתכל רגע. רואים את זה, נכון? כן. רואים, כשהתורה מביאה את איסורי חמץ, אז היא מביאה את חמץ ושעור באיזה מילים מתחלפות, פחות או יותר. 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. מצות תאכלו, והניגוד זה שעור, לא חמץ. כי כל אוכל חמץ, רגע, דיברנו על שעור, מה זה חמץ? שעור, חמץ, זה אותו רעיון. ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אותו דבר, כן, כמה פסוקים אחר כך. 7 ימים שעור לא יימצא בבתיכם. כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. בשני המקומות האלה, זה לכאורה מתחלף, אבל זה לאותו כיוון. זאת אומרת, האכילה זה החמץ, וחיוב ההשבתה זה לשעור. גם כן, זה מוזר קצת, אבל נראה על פניו שזה מושגים מתחלפים. מה זה חמץ? מה זה שעור? השעור, הגאות מימוני, כן, בדיוק, הגאות מימוני כותב בפרק א' בהלכות חמץ, איזה הוא שעור המחמץ את אחרים? חמץ שמתחמץ מידי אחרים, ממתי קרוי שעור? מביא את זה מירושלמי, או תוספתא, סליחה, מי שיפסל מלאכול הכלב. זאת אומרת, כאשר הוא מאוד מאוד חמוץ, כבר אתה לוקח אולטרה חמץ, כן, שהוא מאוד מאוד חמוץ, עד כדי שהוא כבר פסול לאכילת כלב, זה נקרא שעור. ויש לו איזושהי תכונה שהוא מחמץ דברים אחרים, כן, שמרים. ואיזה, אתה שם חתיכת שעור בבצק, זה עוזר להחמיץ את הבצק. יש לו תכונה שהוא מחמיץ בצק אחר. אוקיי? זה השלב שבו הוא הופך מסתם חמץ לשעור. אוקיי? עכשיו,
זה לכאורה תמוה, כי דברים שלא ראויים לאכילה, זה חלון נסרים.
כן, בדיוק, זאת נקודת הפתיחה שלי בעצם. חמץ מוגדר כמשהו שלא ראוי לאכילת כלב. הגדרה, שעור, סליחה. הגדרה, זה משהו שלא ראוי לאכילת כלב. זה חשב זה איסור. דבר שלא ראוי לאכילת אדם, באיסורי אכילה. דבר שלא ראוי לאכילת אדם, אין בו איסור דאורייתא. מדרבנן אסרו אותו. דבר שלא ראוי לאכילת כלב, מותר גם מדרבנן. אין כלום. עכשיו, אז אם ככה, אז אני לא מבין. יש פה חמץ ושעור, אנחנו מבינים, זה לא בדיוק אותו דבר. שעור וחמץ, אבל הוא הגיע לרמה שהוא נפסל מאכילת כלב. הרעיון אותו רעיון, זה חמץ. אבל זה חמץ כזה שהוא כבר כל כך חמוץ, שהוא נפסל למאכל כלב. נו, אז למה התורה אוסרת גם חמץ וגם שעור? אז מה? מה, זה סייג? שמה הוא יחמיץ אחרים? הרי הוא עצמו, אין בו איסור, אני רוצה לאכול שעור. בסדר? אני משום מה החלטתי להפוך לאכבר. זה לא ראוי לאכילת כלב, אבל האכברים יכולים לאכול את זה. בסדר? יש בזה איסור? לא, זה שזה ראוי להחמיץ אחרים, אז שיהיה בעל ייראה. נגיד, אפילו זה רק חשש, הייתי מצפה שזה יהיה בעל ייראה מדרבנן. בגלל החשש, שמה זה דבר שיחמיץ אחרים. אבל זה לא, בפשטות זה לא אמור להיות דאורייתא, אבל אפילו אם כן, בסדר, אז זה יהיה בעל ייראה או בעל יימצא, או תשביטו. אבל למה יש איסור? עכשיו, באמת בפסוקים... מה? אז זה השאלה, מה זה מחמצת? מחמצת זה שעור, כך הרבה פעמים קוראים לזה, אבל מחמצת פשוט זה חמץ. כן, אז בפסוקים באמת מופיע, תראו את הפסוק העליון, ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם. השעור מופיע לא בהקשר של האכילה, בהקשר של ההשבטה. ואז אולי אפשר ללכת לכיוונים שאמרתם, כי זה מחמיץ דברים אחרים, אבל לא באמת על האכילה. כן? כי כל אוכל חמץ ונחרטה, ואז זה ממש נראה כמו, זאת רק חובת השבטה, אין איסור אכילה על השעור. חובת השבטה. למה יש חובת השבטה? כי אם תשאיר אותו, זה יכול לייצר חמץ, וכל אוכל חמץ נחרטה ונחרטה הנפש ההיא. אוקיי? או בפסוק השני, גם כן, שעור לא יימצא בבתיכם, זה לא מדבר על האכילה. זה לא על זה שזה לא יימצא שם, תשביטו, או בל יראה בל יימצא. אבל זה לא על האכילה, מהתורה, הייתי יכול ללמוד ששעור באמת זה לא חמץ במובן של איסורי אכילה. זה חמץ, כן, כימית זה חמץ. זאת אומרת, זה משהו שהוא חמץ מאוד מאוד חזק, שמחמיץ דברים אחרים. אבל האיסור לגביו זה רק חובת ההשבטה ושלא יימצא, אבל לא איסור האכילה עצמו. אבל בפוסקים כולם זה מופיע גם בתור איסור אכילה וענה. השעור. לכן השאלה, אם בתורה עצמה היה מקום להבין כך, בפוסקים, בגמרא כבר, ובפוסקים זה לא מופיע כך. ואז אם ככה זה אפילו מחדד עוד יותר את הקושי. כי בתורה יש לך מוצא מתבקש. שהשעור זה שהוא לא יהיה בבית, והאיסור, האכילה והענה זה על החמץ, לא השעור. בתורה זה אפילו כתוב בצורה כזאת. אז למה הגמרא והפוסקים מתעקשים להכניס את השעור גם כן לאיסור האכילה וההנאה. אוקיי, אז זה בעצם השאלה. יש אחרונים שעמדו על זה, לדעתי ההסברים שלהם לא משכנעים, יש כאלה שמדברים על זה, טוב, זה חידוש מיוחד של התורה, התורה כותבת, נכון? בדרך כלל, איסור, דבר שלא ראוי לאכילה, לא נאסר, בדיוק בגלל זה, התורה פה הייתה צריכה לכתוב שכן, היא כתבה שעור, אוקיי? אז הייתי לומד מכאן, בניין אב, אז בכל התורה כולה, דבר שלא ראוי לאכילה, צריך להיות גם כן אסור, למה אתה מחליט, אגב, בשום מקום אין מקור, לזה שדבר שלא ראוי לאכילה הוא לא בכלל האיסור. חתיכת חזיר שלא ראויה לאכילה היא לא בכלל האיסור. מאיפה יודעים? זו סברה. אני לא מכיר לפחות מקור לדבר הזה. נו, אז פה יש לך מקור מפורש הפוך. נו, אז תלמד מפה, בניין אב לכל מקום, שגם דבר שלא ראוי לאכילה, גם הוא אסור. אפילו נניח שאתה לומד את זה מהתורה. מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, בתורה עצמה זה לא כתוב. בתורה עצמה כתוב שצריך להשבית. לא כתוב שיש איסור אכילה והנאה בשעור. כן, זה לא מדויק שזה כתוב באמת בתורה עצמה. נראה את זה עוד מעט בגמרא. מה? הבנתי? אז זה אני יכול להבין. כי כמו שאני משביט את השיעור שהוא לא יחמיץ, בטח שאני צריך להשביט משהו שאותו עצמו אני יכול לאכול. אני יכול להבין את זה, נגיד, אם הרעיון הוא סייג או כן, גדר. אבל ההפוך, למה איסור האכילה הוא גם על שיעור, או ההנאה, זה הרבה פחות ברור. יותר מזה, גם בחמץ קיים הכלל שמה שלא ראוי לאכילה לא אסור. פאצ'י איפשה. כן, זאת אומרת, לחם מאופש, שהוא לא ראוי לאכילה, אין עליו איסור, גם בחמץ בפסח. אז הכלל שמה שלא ראוי לאכילה לא נאסר, קיים גם באיסורי חמץ. אם היית אומר לי, לא, איסור חמץ הוא חריג, התורה כתבה שפה הכלל הזה לא קיים. אבל לא, זה כן קיים. נו, אז לא הבנתי, אז מה, אז אם זה כן קיים, אז למה שאור, למה שאור בכל זאת נכלל באיסור? בואו נראה. אני אציע הסבר לעניין הזה, לפחות בשיטת הרמב״ם, עם מקור מהסוגיה פה בביצה, וזה יאיר כמה נקודות מעניינות בהקשר הזה. בתשמה יום, אני מדבר על המשנה בתחילת ביצה, בתשמה יום אומרים, שאור בכזית וחמץ בכחותבת, בכחותבת. כן? ובית הלל אומרים, זה וזה בכזית. אז יש מחלוקת באמת שמאי לבית הלל, מה שיעור האיסור, בחמץ. בשעור כולם מסכימים שזה כזית, בחמץ בית שמאי אומרים בכחותבת, זה יותר גדול מאשר כזית, ובית הלל אומרים שגם חמץ בכזית, ולא בכחותבת. זה מחלוקת. אז הגמרא אומרת, מה איתה, מה יהודה בית שמאי? דף זין. דווקא שבפשוט
המחלוקת
עוסקת בצורה אכילת
חמץ, למה
לא
מדובר
בכזית?
זה משתמע
מהגמרא ככה? לא, לא מחלקים. לא אומרים, בא להיראה בכזית, בשעור וחמץ, אלא שעור, יש איסור שעור, יש איסור חמץ, ההבדל הוא רק בשיעורים.
גם.
גם, כן, לא, לא. זה יכול להיות ברור. להפך, מסקנת הגמרא אנחנו נראה שזה רק זה. אבל כרגע כשקוראים את המשנה, זה פשט המשנה נדמה לי. מה הייתה, מה יהודה בית שמאי? אם כן, לכתוב רחמנא חמץ ולא באי שעור. ואנא אמינא ומה חמץ שאין חימוצו קשה בכזית, שאור שחימוצו קשה לא כל שכן. שאור דכתב רחמנא למה לי? לומר לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה. זאת אומרת, אם אתה כותב לי את חמץ, אז יכולתי ללמוד הרי בקל וחומר את שאור. כי חימוצו יותר חזק מאשר חמץ רגיל. אז אם חמץ אסור, אז שאור ודאי אסור. כן? אז אם זה כך, אז למה כתבו את שאור? כדי להגיד שהשיעור של שאור שונה מהשיעור של חמץ. למה דווקא כלפי מטה? זאת למה דווקא חמץ בכותבת ושאור בכזית? כי שאור יותר חמור. ברגע שהשאור יותר חמור, ברור שעוברים עליו כבר בשיעור יותר קטן. זה יותר מרוכז. אז אם אני צריך לעשות הבחנה בין השיעורים, ברור שהשיעור של שאור יהיה קטן יותר, מאשר השיעור של חמץ. שיעור קטן יותר זה חומרה, זה לא כולה. זאת אומרת שאפילו בשיעור קטן יותר, אתה עובר על האיסור, אוקיי? אז זה מה שהגמרא אומרת. עכשיו, הקל וחומר הזה של בית שמאי הוא ממש, כן, רפסי ניגרה. מה פשר העניין הזה? לא רק שהדבר שלא ראוי לאכילה כי חימוצו קשה, כלול באיסור אכילה ואיסור הנאה, אלא בית שמאי טוענים שזה קל וחומר. לא היה צריך לכתוב את זה בתורה בכלל, כאילו זה כל כך פשוט. אני חשבתי, האחרונים הסבירו, שבחמץ זה דין מיוחד בשעור. כתוב בתורה, מה לעשות? התלולה היה כתוב בתורה, אז הייתי אומר, זה לא ראוי לאכילה, זה לא נכלל באיסור. טוב, כתוב בתורה, מה אני יכול לעשות? אמרתי קודם שאני לא חושב שזה משכנע, אבל נגיד, זה מה שהם אומרים. כתוב בגמרא פה הפוך. בגמרא פה כתוב שכיוון שחימוצו של שאור יותר קשה מחימוצו של חמץ, אז למה כתבו זה לכם בתורה? מה הבעיה? תכתוב את חמץ, הייתי אומר קל וחומר לשאור. קל וחומר. אם היה כתוב חמץ, הייתי אומר ששאור ודאי לא כלול באיסור. תגיד שקל וחומר שהוא כן כלול באיסור? ואפילו יותר חמור?
אין כאן אומר שהמחלוקת היא
בעל
ירעב,
ולא בעצם. כן, אבל זה אמרתי, זה המשך הגמרא מביאים את זה, אבל כרגע ההנחה היא שזה כנראה בכל. אז הדבר הזה ממש מוזר, הטענה של בית שמאי. מה אומרים בית הלל? ובית הלל צריכי. דאי קטן. זאת אומרת, בטילה אומרים, לא נכון ששעור מיותר, ממילא אתה לא יכול ללמוד את ההפרש בשיעורים. למה לא נכון שהוא מיותר? אז אומרים בטילל ככה, צריך את. דאי כתב אחמנה שעור, הווה אמינא משום דחימוצו קשה, אבל חמץ, דאין חימוצו קשה, אימה לא. צריך את. דאי כתב אחמנה חמץ משום דראוי לאכילה, אבל שעור שאין ראוי לאכילה, אימה לא. צריך את. אז פה כבר מתחיל כן להופיע העניין הזה, נכון? בבית הלל אפשר להכניס את מה שאומרים האחרונים, ש... רואים שאם התורה הייתה כותבת חמץ, לא הייתי יודע את שעור, כי הוא לא ראוי לאכילה. כל מה שאני יודע ששעור אסור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה, זה כי התורה כתבה. זאת אומרת, אם התורה לא הייתה כותבת, לא הייתי יודע את זה. אז זה בדיוק הטענה כנגד בית שמאי. אבל מה זה החלק הראשון של הצריכותא בבית הלל? אם היו כותבים שעור, הייתי חושב שמשום שחימוצו קשה, אבל חמץ שאין חימוצו קשה, אימה לא. למה לא? למה, למה העובדה שחימוצו קשה היא בכלל רלוונטית? להפך. אם זה חמץ זה חמץ, ואם הוא לא ראוי לאכילה, אז הוא רק יותר קל. באיזה מובן הוא יכול להיות יותר... אז מה אכפת לי שחימוצו קשה? למה רמת החימוץ אמורה להיות פרמטר שקובע פה את ה, את ה, את ה, את היחס בין שני אלה? מה? אוקיי, okay, אבל אז הטענה היא באמת, אני אגיע בעצם למשהו כזה, אבל אתה רואה שזה לא מובן מאליו גם לבית הלל פה, שדבר שלא ראוי לאכילה הוא יותר קל מאשר הדבר שכן ראוי לאכילה. ואתם מבינים שיכול להיות שלא. בסוף, הצד השני של הצריכותא באמת אומר לא, כי אם היית כותב חמץ לא הייתי יודע את שעור. אבל הצד הראשון של הצריכותא מקבל לפחות חלקית את הכיוון של בית שמאי. הם לא אומרים סתם, קולקים, למה הם עושים צריכותא? למה הם תורכים בכלל לעשות צריכותא? אני אנסח את זה ככה. למה בכלל בית הלל תורכים לעשות צריכותא? הם צריכים לפרוח את הקל וחומר של בית שמאי. מה זה הצריכותות האלה? בית שמאי, אתם אומרים שאם היה כתוב חמץ, הייתי לומד קל וחומר שעור? לא, יש פירך. מה לשעור שכן אינו ראוי באכילה? זהו, מה הבעיה? למה אתה עושה צריכותא? אתה עושה צריכותא כי אתה רוצה להראות לי שבאמת שני הצדדים לא מיותרים. זאת אומרת, גם בית הלל לוקחים בחשבון אפשרות שאם יהיה כתוב שאור, אני אחשוב שזה רק שאור ולא חמץ. זאת אומרת, הטענה היא ששאור הוא יותר חמור מאשר חמץ, שזה בדיוק התפיסה של בית שמאי. רק יש גם צד שני, תמיד הרי בצריכותא יש שני צדדים. וכיוון שכך, אז אתה לא יכול לכתוב את האחד וללמוד את השני, למרות שיש צד חומרה בשני מול הראשון, אבל גם יש צד כולה. ולכן אתה לא יכול ללמוד את השני מהראשון. זאת אומרת, רואים שבית הלל גם לא נחרצים, בעניין הזה שטוב, זה לא ראוי באכילה, אין מה לדבר, זה ברור שזה פחות חמור מחמץ. לא, יש להם צד שזה יותר חמור, כן? זה מה שהחימוצו קשה זה בדיוק הקל וחומר שעושים בית שמאי. אז זה מה שהם עושים. ובית הלל מקבלים עקרונית את זה, שנכון, זה ציר רלוונטי. נכון, יש גם עוד ציר שזה לא ראוי לאכילה, אוקיי? ולפי בית הלל, אז לכן אני אומר, גם בבית הלל הם לא שוללים לגמרי את מה שאומרים בית שמאי. זה במישור של השאלה הקשה יותר. שמה שאנחנו רואים אצל בית שמאי, זה השאלה שאני שאלתי בהתחלה, בסדר, רואים בתורה שגם שעור אסור. עדיין, אבל תמיד אקרא. למה? בדרך כלל אנחנו יודעים שדבר שלא ראוי לאכילה לא נאסר. למה בחמץ התורה חידשה שכן? זאת גם שאלה. אפילו אחרי שהתורה חידשה. בבית שמאי רואים שזה עד כדי כך היה ברור לחכמים, שגם בלי שהתורה הייתה מחדשת את זה הייתי יודע. עכשיו בבית הלל רואים שיש קצת מזה, החלק הראשון של הצריכותא באמת מניח שאפילו בלי התורה יש פה צד חומרה, כן? אבל מעבר לזה, לפי בית הלל, גם לפי הצד השני של הצריכותא, הקושי הראשון בעינו עומד. בסדר, אחרי שהתורה חידשה אני מבין שבאמת שעור אסור, למרות שהייתי פותר אותו. אבל למה באמת? למה באמת לפי בית הלל אחרי שיש את הפסוק? הבנתי, הפסוק מלמד את זה, אבל עדיין השאלה היא למה הוא מלמד את זה? למה בחמץ יש חריגה מהכלל ההלכתי הרגיל שדבר שלא ראוי לאכילה לא נאסר?
למה הסיבה
שחימוצו קשה
לא? למה
חימוצו
קשה?
למה חימוצו קשה? וחזיר שלא ראוי לאכילה בגלל שהוא נורא נורא מחוזר. אני לא יודע מה, אז בגלל זה הוא יהיה פחות, יותר אסור.
אוקיי,
זה
יכול
לומר
שחימוצו קשה.
חימוצו קשה זה רק שהוא לא ראוי לאכילה, הוא חמץ, זה חמץ וזה חמץ.
זה
כן, נכון. אז מה, עוד פעם, אני לא נכנס לשאלת הסייג. אם אתה מכניס לי את הסייג, זה דיברנו קודם. תפיסה פשוטה היא שאיסורי דאורייתא הם לא סייג. לדבר עצמו, ויש החימוצו קשה, לא כי הוא מחמיץ דברים אחרים. יש החימוצו קשה, הוא יותר חמור. למה? זאת אומרת, אני אומר, אחרי שהתורה חידשה, אני מוכן, בסדר, התורה אמרה. אבל גם אחרי שהתורה אמרה, אנחנו צריכים להבין למה היא אומרת את זה דווקא פה. מה הרעיון? כן, אבל הסירור של עצמו לא ראוי לאכילה, אז מה?
כן, אבל
אני לא מתווכח על העובדה ששיעור זה דבר שחימוצו קשה, שהוא יכול להחמיץ דברים אחרים, שהוא חמץ יותר מזוקק. אבל למה זה רלוונטי? הרי זה חמץ כמו חמץ ההוא, וזה שהוא יותר מוחמץ זה רק סיבה לכולה, כי הוא לא ראוי לאכילה. מה אכפת לי כמה חמץ הוא? אם הוא מוגדר להיות חמץ, אז הוא חמץ, מה זה משנה עכשיו? כל מה שהוא יותר חמוץ זה רק מוביל לזה שהוא לא ראוי לאכילה. מה אכפת לי שהוא יותר חמץ? למה זה... נגיד אם היה, לא יודע מה, היה חזיר, איסור חזיר בתורה, והיה בהמה שהיא הייתה ממש חזיריות בהתגלמותה. והיא לא ראויה למאכל, זאת אומרת, לא טעים, אי אפשר לאכול את זה. בסדר? מה היינו אומרים? שזה קל וחומר שזה אסור? מחזיר? כי זה עוד יותר חזיר. נגיד שהייתי יודע להגדיר מה זה בדיוק המרכיב של החזיריות, כן? מה זה הדבר? אני עושה רק אני... לא, זה לא נשמע הגיוני.
אתה יכול לטעון שכשאתה אוכל חזיר, אתה בעצם אוכל...
אבל בחזיר לא הייתי אומר את זה, זה בדיוק הנקודה. כי אם זה לא ראוי לאכילה, אז לא הייתי עושה את הקל וחומר הזה על השני. אם זה כן היה ראוי לאכילה, נניח. אבל כשזה לא ראוי לאכילה, זה רק סיבה להקל. איפה יש פה סיבה להחמיר? אתה אומר שהתורה
בא למצלות,
אני אומר, כל מה שמפוק ממצל.
מה החומר שאתה מפוק ממצל? דרך אימוץ. כן. שהוא לא דווקא...
אבל עדיין, הוא לא ראוי לאכילה, הכל בסדר, הוא לא ראוי לאכילה, אז מה? עכשיו, בהמשך, הגמרא, הוא בית שם הילית לו דרב זירא, דאמר רבי זירא, פתח הכתוב בשעור וסיים בחמץ, אמר לך, זהו שעור, זהו חמץ, יש הקש בין שעור לבין חמץ, לעניין אכילה כולה אלמה לא פליגל, כי פליגל לעניין ביאור. כל ההבדל באמת שם אלה בית הלל, זה לגבי ביאור, לגבי אכילה זה אותו שיעור, ושימו לב, זה אותו שיעור בשניהם אסורים. לא ששעור לא אסור באכילה ורק יש עליו חובת ביאור, לא. אלא שההבדל בשיעורים בין שעור לבין חמץ, הוא רק לגבי חובת הביאור, לא לגבי חובת האכילה. באכילה זה כזאת, אוקיי? אז... האם אלפינן ביאור מאכילה, לא אלפינן ביאור מאכילה, בסדר, זה כבר דיון אחר. הנה פה, אמר רבי יוסי בר חנינה, מחלוקת לעניין ביאור, אבל לעניין אכילה דיברה כל זה וזה בכזית, לא שלעניין אכילה שעור בכלל מותר, אין איסור, זה אין דעה כזאת. שעור אסור גם באכילה והנאה, כמו חמץ בדיוק. רק המחלוקת לגבי השיעורים, היא נאמרה רק על הביאור ולא על האכילה. אוקיי? הרמב״ם כותב ככה, והנה, כן, לקרוא את הסיכומים שלי במובן הזה של הרמב״ם. כל האוכל כזית חמץ בפסח, זה מאמר, אני אשלח לכם, אני אעלה אותו בעוד. כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל 15, עד סוף יום 1 ו-20 בניסן, במזיד חייב קראת, שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה, בשוגג חייב קורבן חטאת קבועה, אחד האוכל ואחד הממחה ושותה. אוקיי? אז יש לנו אכילה כזית חמץ בפסח, תרת, בכל צורות האכילה. הלאה. החמץ בפסח אסור בהניה. גם אסור לנו. שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. והמניח חמץ ברשותו בפסח, אף פי שלא אכלו, עובר בשני לבים, שנאמר לו יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר שעור לא ימצא בבתיכם. ואיסור החמץ, ואיסור השעור שבו מחמצים, אחד הוא. בסדר? קודם כל, הרמב״ם מפצל את איסור האכילה ואיסור הנאה לשתי הלכות, נראה בהמשך מה המשמעות של העניין, זה הלכה א' וזה הלכה ב'. דבר שני, הוא מרגיש שהיה מקום לחלק בין חמץ לבין שעור, ולכן בסוף הלכה ב' הוא מדגיש שאיסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצין אחד הוא. אל תגיד לי ששעור לא נכלל באיסור, לא לא, שעור נכלל. הוא גם מסביר למה. למה? כי הרי בו מחמצין. אתה דומה למה שאתם אמרתם, מישהו אמר פה קודם, כן? הרי זה יותר חמץ, כי הרי בו מחמצים איסות אחרות. אז לכן זה ההסבר של הרמב״ם, למה באיסור הזה נכלל גם חמץ וגם שעור. אוקיי? יש, למה זה הסבר? למה זה שבו מחמצים איסות אחרות, זה מסביר. זה הבאתי פה, יש, הרמב״ם כותב בפרק ת', לגבי הכנת צבע, אז הוא אומר, כן, העושה אין הצבע, הרי זה תולדת צובע וחיה, בהלכות שבת. כיצד, כיוון שנתן קלקנטוס וכו', נעשה הכל שחור, או הסטיס לתוך מי קרקום, נעשה הכל ירוק, וכמה שירוק כדי לצבוע בחוץ שאורכו ארבעה טפחים. אז כשאתה מכין צבע, שאיתו אפשר לצבוע חוט שאורכו ארבעה טפחים, הכנת הצבע היא מלאכת צובע. כן? פה, כן, הרייבד אומר, תראו את ה...
תולדה צובע.
כן, בסדר. הרייבד אומר, ואני לא הייתי סבור שיתחייב משום צובע, עד שיצבע דבר שנגמרה בו, מלאכת הצבע. זה הכנת צבע, זה לא צביעה. עכשיו תשתמש בצבע, זה מלאכת צובע. אבל הכנת הצבע, למה הדבר הזה הוא צובע? הוא אומר, ואתה אומר, טוב, הוא צבע את המים. כשהכנת את הצבע, צבעת את המים. אבל צביעת המים שאינה לצורך עצמן, לא. זה לא מלאכת צובע, אתה לא צובע את המים כי אתה צריך מים צבועים. ככה אתה מכין צבע כדי שתוכל לצבוע חוט. אז בסוף בסוף הצביעה אמורה להיות הצביעה של החוט, לא הכנת המים. ככה טוען הרייבד. רואים את זה בעוד מקומות ברמב״ם, שהכנת דבר לקראת פעולה שהיא אסורה, פעולת הצביעה, היא נספחת אל הפעולה האסורה, גם היא נחשבת צביעה. לא בגלל שהוא צובע את המים בהכרח, אולי זה חלק מהעניין, זה שאתה מכין את הצבע לצביעה, הכנת הצבע לצביעה זה בעצם גם כן מלאכת צובע. אפשר לראות את זה לגבי, מה? מצורך? אוקיי, כן, נכון, בכמה מקומות רואים את זה, פה הבאתי עוד דוגמה, נגמר לי, לא הבאתי את זה, אבל יש עוד דוגמאות לגבי מגיס בדיוק, לגבי מגיס. נכון. אז, אז היה מקום אולי להגיד שגם פה אתה מכין את החמץ שאיתו מחמצים דברים אחרים, ממש כמו הכנת הצבע שאיתו צובעים חוטים, אז זה עצמו חמץ, לא? זה קצת, הדמיון הוא קלוש, לא? מה זה קלוש? אפשר לפרוח עליו די בקלות. פה אתה, זה לא מדובר על הכנת חמץ, מדובר על האם הדבר הזה נקרא חמץ לעניין אכילה. זה שמחמצים איתו דברים אחרים, למה זה אומר שהוא אסור באכילה? מה זה קשור? הוא לא ראוי לאכילה, כן? הגאות מימוני, התוספתא של הגאות מימוני מביא זה על ההלכה הזאת ברמב"ם. ההלכה הזאת ברמב"ם, כשהרמב"ם אומר שהשעור זה הדבר שאיתו מחמצים אחרים, אז זה מביא הגאות מימוני, שזה לא ראוי למאכל כלב, הוא מביא את התוספתא, נו, אז אם זה לא ראוי למאכל כלב, אז מה אכפת לי שאיתו מחמצים דברים אחרים? אז כדי להבין את זה קצת יותר, כן, זאת אומרת, אני אנסח את זה ככה. בעצם, אם אני חוזר לגמרא בביצה, אז בגמרא בביצה אנחנו רואים שהחמץ חימוצו, השעור חימוצו קשה. זאת אומרת, זה אולטרה חמץ. זה עוד יותר חמץ מחמץ רגיל. אוקיי? זה ודאי נכון. השאלה, למה זה רלוונטי לגבי חומרה ביסורי אכילה וענה? כי בדרך כלל זה לא עובד בצורה כזאת. את זה הרמב״ם לא ענה. הרמב״ם כל מה שהוא הסביר זה רק למה השעור הוא ודאי יותר חמץ מאשר חמץ רגיל. אבל הוא לא ענה על השאלה, הוא יותר חמץ אבל הוא לא ראוי לאכילה. אז למה לפי הרמב״ם מספיק זה שהוא יותר חמוץ מחמץ רגיל בשביל להסביר שגם הוא אסור באכילה. אתם מבינים שזה בסך הכל שיקוף של מה שראינו בגמרא בביצה. אני חושב שגמרא בביצה היא המקור של הרמב״ם. אוקיי? למרות שזה כאילו בית שמאי, אבל גם בית הלל הסכימו לזה באחת מה... אחד מהצדדים של הצריכות. חימוצו קשה, זה פרמטר מחמיר. כן, אם היה כתוב שעור, לא הייתי יודע חמץ. כי שעור, חימוצו קשה, אז אולי רק אותו אסרו. וזה כבר מופיע בבית הלל, לא רק בבית שמאי. אז הרמב״ם לוקח את זה גם להלכה, וככה הוא מסביר את איסור שעור. בסדר? עכשיו צריך להבין למה. למה זה שחימוצו קשה מספיק, ואתה מתעלם מהעובדה שזה לא ראוי לאכילה וענה. אם תגיד לי שפשוט כי התורה כתבה, אז אם אתה אומר לי שפשוט בגלל שאנחנו יודעים את זה כי התורה כתבה, אז אתה לא צריך לכתוב אפילו את זה שחימוצו קשה. שמעת קודם שחימוצו קשה, שמחמץ אחרים, סליחה. פשוט, התורה כתבה גם שעור, וזה הכל, הכל בסדר. הוא לא מסתפק בזה שהתורה כתבה את שעור, אנחנו יודעים שהתורה כתבה את שעור. ולמה לא? כי מהפסוקים עצמם, כמו שאמרתי, הרי אפשר היה גם ללמוד אחרת. אפשר היה ללמוד שההשבתה נאמרה על שעור, אבל לא איסור האכילה והענה, אוקיי? לכן הרמב״ם כן מחפש איזשהו הסבר, ולא מסתפק בזה שזה מופיע בפסוקים. אבל אם כבר אתה מחפש הסבר, אז כל ההסבר שהבאת זה שיותר חמוץ, אבל מה עם זה שהוא לא ראוי לאכילה? אוקיי? תראו, יש גמרא בפסחים, מובאת שם מחלוקת על חזקי על הרבי אבאו, כן, מחלוקת מאוד מאוד יסודית לגבי איסורי אכילה, השכלה כללית מאוד חשובה.
איסורי הנאה.
איסורי אכילה והנאה, יחד בין איסורי אכילה והנאה. אמר חזקי, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. כן, בגלל שזה כתוב בשפה פסיבית, לא לא תאכל חמץ, לא תאכלו חמץ, אלא לא יאכל חמץ, אז מכאן לומדים, רש"י מסביר, בגלל שכן, אז זה איסור ענק, אם אתה מוכר אותו, אז בעצם, דה פקטו, בעצם גרמת לזה להיאכל, באיזושהי צורה, אז גם ההנאה שהפקת מזה גם נאסרת, לא חשוב כרגע איך לומדים את זה מהלא יאכל, למה זה אומר שזה אסור בהנאה, אבל זה מה שרש"י מסביר בחזקיה. חזקיה אומר, בגלל שזה כתוב בשפה פסיבית, לא יאכל, לכן יש בזה גם איסור הנאה. לולי זה, היה רק איסור אכילה וזהו. התורה כתבה, לא תאכל חמץ. אוקיי? תם, עדי כתב רחמנה לא יאכל חמץ. הלא כתב לא יאכל, אבל אמין, האיסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. ככה הייתי חושב, בגלל שכתוב לא יאכל בשפה פסיבית, אז כן. אם היה כתוב סתם לא תאכלו, או לא תאכל, זה הייתי מבין, זה רק איסור אכילה. אתה גמר, הופליג עד הרבי אבאו. וזה בניגוד הרבי אבאו. למה? למה הרבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע. עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנבלה, דתניא לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומחור לא נוכרי. למה התורה כותבת בנבלה, כן, לא תאכלו כל נבלה, ואז מוסיפה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומחור לא נוכרי. למה צריך להוסיף את זה? אילולי זה, אומר רבי אבאו, הייתי מבין שאם זה אסור באכילה, זה גם אסור בהנאה, אז איך אני יכול למכור את זה וליהנות מהכסף שאני מקבל? לכן התורה פה תרחה לציין, אין בעיה למכור את זה, למרות שזה אסור באכילה. לומד מכאן רבי אבאו, שאם התורה לא אומרת דבר כזה, אז שכתוב איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה. רק במקום שפרט כתוב במפורש, שאין איסור הנאה, כמו בנבלה. אוקיי? אז תפיסת רבי אבאו לענייננו, זה שאם כתוב לא תאכל, לא תאכלו, כל איסור אכילה כולל גם איסור הנאה, אוטומטי. לא צריך מקור נוסף כדי לאסור דבר בהנאה, אם הוא כתוב איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה. חזקיה לא מקבל את זה, נכון? כי חזקיה אומר, רק בגלל שכתוב בשפה פסיבית, לא יאכל חמץ, אז אני מבין שגם איסור הנאה, זאת אומרת, אם היה כתוב לא תאכלו, לא בשפה פסיבית, אז היה רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. זה נגד רבי אבאו, אוקיי? מחלוקת, מחלוקת המוראים. חזקיה ורבי אבאו חלוקים אחד על השני, אוקיי? עכשיו להלכה, כולם פוסקים כרבי אבאו, גם הרמב״ם, כמו פה, פרק ח' במחלות אסורות, כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, אולי אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשהו. עד שיפרוט לך כתוב כדרך שפירט לך בנבלה, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, וככלב שנאמר בוא יעשה לכל מלאכה, כן? כל מקום שהתורה כתבה, אז איסור ההנאה לא קיים. אבל אם התורה אסרה באכילה ולא הוסיפה שום דבר, אז אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשהו. אוקיי? זה שהוא הרבה, ברור שהוא פוסק כמו רבי אבאו. אוקיי? אגב, פה, תסתכלו פה, כגון שקצים ורמסים, ודם ועבר מן החי, וגיד אנשה, שכל אלו מותרים בהנאה מפי הקבלה, כלומר זה יש דיון שלם, האחרונים טוענים כנגד הרמב״ם, גיד אנשה אסור. לכאורה אמרו להיות אסור בהנאה לפי רבי אבאו, יש בו בסוגיה בפסחים.
כשרמב״ם
אומר, לפי הקבלה, למה הוא מתכוון? יש לזה מאמר של הרב רבינוביץ', על כל דבר שכתוב לפי הקבלה. אני כבר לא זוכר מה מסקנתו, אבל בתפיסה הפשוטה נדמה לי שהכוונה זה סוג של הלכה למשה מסיני, זה פירוש מקובל, מה שהרמב״ם קורא פירושים מקובלים. פירושים מקובלים, הכוונה, זה לא הלכה למשה מסיני במובן של הלכה המחודשת כזה, לא יודע מה, הערבה ניסוך המים הלכה למשה מסיני, לפי דעה אחת. אלא הכוונה, למדנו כאיזשהו כלל פרשני שקיבלנו מסיני, שאחד איסור אכילה, אחד איסור ענה במשהו. או, סליחה, שהדברים האלה מותרים בענה. טוב, עכשיו, אז הרמב"ם פסק רבי אבאו. כבר כאן, בואו נקפוץ רגע אחורה לרמב"ם שראינו למעלה, לפני שאני ממשיך, ותראו, דבריו קשים. החמץ בפסח אסור בהניה, למה הוא אסור בהנאה? מה היינו מצפים שהוא יגיד? כל איסור אכילה, גם אסור בהנאה. רבי אבאו. אומר לו, הוא מביא את חזקיה. כמו שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה, זה חזקיה. אבל הרי הרמב"ם פוסק להלכה כמו רבי אבאו. זה לא מחלוקת רק במשמעות דורשין. כי הכסף משנה ששואל את זה, אז הוא אומר, טוב, זה המשמעות דורשין, הוא הביא את מה שאיכשהו מתלבש טוב על הלשון יותר. יש כלל כזה ברמב"ם אגב. הרמב"ם לא מחויב למקור שבסופו של דבר הגמרא הסיקה שזה המקור, אם יש פסוק שאומר את זה בצורה יותר משמעותית, הוא יביא את זה. כי במקום אחר רק משמעות דורשין, זה לא משנה מאיפה אתה מוציא את זה. את ההלכה הוא מביא נכון. אז מה זה משנה מאיפה לומדים? בוחר את הפסוק שמבטא את זה בצורה טובה יותר, למרות שאולי יש קשיים ובגלל זה בסוף למדים ממקום אחר, אבל זה, ככה הכסף משנה מיישב פה. זה אומר שכנראה שאם היה לנו איזשהו מקור שאומר את זה בצורה יותר ברורה, אז בוא נביא אותו. אז זה מקור שהוא לא להלכה, בסדר, ככה הוא טועה. אני אציע הסבר אחר בהמשך, אבל זה קושי, כן? אם אתה פוסק כרבי אבאו, אז מה אתה מביא פה את המקור של... חזקיה. כדי להבין את העניין הזה, בואו נסתכל רגע פה. פירוש המשנה למסכת קריטות, זה ידוע בישיבות כאן בשם הנקודה הנפלאה של הרמב״ם. זה אומר, ויש בדברינו אלה, זה אני תמיד, כשאני נזכר בנקודה הנפלאה, אני תמיד חושב על ההבדל בין הדורות. אם מישהו היום היה אומר דבר כזה בשיעור רגע, תקראו את זה, אבל מישהו אומר דבר כזה היום בשיעור, נו, אוקיי, בסדר, שומעים שלושה כאלה ביום. הרמב״ם שאלה על הרעיון הלמדני הזה, שנקודה נפלאה, הוא מתלהב מזה כאילו שאני לא יודע מה. זאת אומרת, רואים את ההבדל שהראשונים לא עבדו בצורה האנליטית שאנחנו עובדים. הם לא, הניתוחים האנליטיים האלה נורא הלהיבו אותם. אנחנו נורא רגילים, היום כל ילד עושה את זה. אוקיי? אבל אצל הראשונים, לא רק הראשונים, גם בגמרא. ראיתי זה פעם... בגמרא, בזה נהנה וזה לא חסר. גמרא מתחילה שמה, רמי בר חמה אומר, רב חיסדא אומר לרמי בר חמה, לא אבי את גבן באורתא, כן לא היית אצלנו בערב, היו דברים נפלאים בבית המדרש. מה היה דברים נפלאים? החקירה של זה נהנה וזה לא חסר. מה כל כך מופלא בחקירה הזאת יותר מכל סוגיה אחרת? כי הגמרא שמה עושה מהלך שהוא מאוד לא אופייני. גמרא שמה נראית כמו טקסט של רב חיים. כתוב שם, זה נהנה וזה לא חסר, כן, הדר בחצר חברו שלו מידתו, אם צריך לעלות לו שכר או לא צריך לעלות לו שכר. אומרת הגמרא, אם זה נהנה וזה לא, זה נהנה וזה חסר, ודאי שחייב. זה לא נהנה וזה לא חסר, ודאי שפטור. זה נהנה וזה לא חסר, מה הוא? מה זה אומר בעצם? שאלה אם המחייב הוא ההנאה, או המחייב הוא החיסרון. אז בזה נהנה וזה חסר, זה לא משנה, חייב כך או כך. בזה לא נהנה וזה לא חסר, גם לא משנה, בכל מקרה פטור. איפה תהיה נפקמינה? שמתרגם את זה, כן, איפה תהיה נפקמינה, וזה נהנה וזה לא חסר. או בזה חסר וזה לא נהנה, זה מחלוקת ריב ותוספות שם. אז זה ממש חקירה של אחרונים. את האם זה דין בהנאה, או שזה דין בחיסרון, נפקמינה כשיש הנאה ואין חיסרון, ממש מהלך כזה של אחרונים. זה לא אופייני בגמרא. בגמרא אחרי זה אגב עושה המשגה, כי בדרך כלל הגמרא מדברת על מקרים. דר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר, לא צריך לעלות לו שכר, שאלה על מקרה. את ההמשגה בדרך כלל עושים ראשונים ואחרונים. לפעמים מופיע בגמרא, אבל זה יחסית נדיר. עכשיו הגמרא קובעת את זה כעיקרון כללי, מה הדין בזה נהנה וזה לא חסר? זאת אמירה שהיא לא על מקרה, זאת אמירה שהיא על עיקרון, וזה נהנה וזה לא חסר, זה עיקרון כללי. אז הגמרא עושה איזשהו סוג של המשגה, וזה גם כן מהלך של אחרונים. מה מדברת על מקרה? המקרה הזה דומה לשם, המקרה הוא דומה לשם. כן דומה, לא דומה, זה מה שנקרא חשיבה קזואיסטית, כן, במשפט הבריטי. מקובל שהמשפט בנוי על קייזים, קזואיסטי, כן? ועל מקרים, לא על עקרונות. במשפט הגרמני, נגיד משפטים קונטיננטליים, במערכות משפט קונטיננטליות, אירופיות, אז שם זה יותר פוזיטיביסטי. עוד היה, זה משתנה, אבל זה, ככה השורש הוא פוזיטיביסטי. מה זה אומר? יש עקרונות, והמקרים הם יוצאים מהעקרונות בדדוקציה. זה מקרים פרטיים של העקרונות. ובמשפט הבריטי לא, יש עקרונות, עושים, יש מקרים, עושים אנלוגיה, לכן זה נקרא קזואיסטי. עכשיו, הגמרא היא קזואיסטית. כבר דברת על מקרה, זה דומה למקרה ההוא, וקושיה מהמקרה הזה. הניסוחים של עקרונות כלליים, תיאורטיים, כן, מטה הלכתיים, הם יחסית נדירים בגמרא. יהיה, זה לא לגמרי, יש חתיכה נעשית נבלה, ויש עקרונות בגמרא, זה לא פה ושם. אבל זה יחסית נדיר, בדרך כלל מדברים על מקרים. בגמרא, זה הכלל, זה הכלל לא מופיע כל כך הרבה. בגמרא בבבא קמא, בדף ו', שואלת, זה הכלל לעיתויי מים. זה ממש מצחיק. עד שפעם אחת כבר עשית את העבודה כמו שצריך, נתת לי את הכלל במקום להביא לי כמה מקרים. רגע, זה הכלל לעיתויי מים, שמה מביאים את זה? זה הזוי. הבאת לי את הכלל, תשאל על המקרים למה צריך אותם, לא את הכלל. לא, בגמרא כאילו ברור לו שלא, הכלל זה לא, אנחנו לא מתעסקים עם כללים. כן, זה הגמרא בקידושין, הגמרא אומרת, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כן. מה זה? זאת אומרת, אפילו במקום שיש כלל, גם את זה אנחנו לא לוקחים ברצינות. זה הכלל, אבל לא תמיד זה נכון. אוקיי? ואפילו כלל שכתוב בצורה הכי דווקנית שלא תהיה. כל מצוות עשה של זמן גרמה אנשים פתורות, חוץ מ-א', ב', ג' וד'. והיא כהי, אז יש היום, מה אתה עושה עניין מכל דבר? זאת אומרת, הטענה היא שאפילו כשאתה מנסח כלל עם רשימה סגורה של יוצאי דופן, אז יהיה עוד יוצאי דופן. זאת אומרת, הגמרא לא אוהבת כללים. היא לא מתייחסת ברצינות לכללים, ואני חושב שמאוד בצדק. אני חושב שהקזואיזם הוא הרבה יותר מפוקח מהפוזיטיביזם. למרות שזה נשמע כאילו יותר פרימיטיבי, או לא יודע, פחות משוכלל מחשבתית. בסדר, אבל זה דיון אחר. בכל מקרה, אז הרמב״ם פה, גם כן, יש לו נקודה נפלאה. מה היא? ויש בדברנו אלה נקודה נפלאה, הוא מדבר על איסור בשר וחלב. נקודה נפלאה נהיר עליה, לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק ועיון. כן, אתם מבינים למה הוא מתלהב? יש בזה מדיוק העיון, יש פה מהלך של רב חיים. מי אמר שהרמב״ם לא מבין ברמב״ם, כן? בבדיחות האלה רב חיים, כן? מה פרנק מבין ברמב״ם? והיא, מן הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה. והחלב, דרך משל, מותר בהנאה. אוקיי? ואם בישל החלב, חלב זה סוג של בשר, כזה שומן, סוג של שומן שהוא אסור, אוקיי? החלב אסור בענה. ואם בישל החלב בחלב, זה לכאורה בשר בחלב, אבל החלב הוא בשר אסור, אוקיי? מה טעם לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב? והוא הדין בנבלה, ביותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו כאן בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה, מחמת שנוסף בו איסור הנאה. מה הוא אומר? יש כלל שאין איסור חלל איסור. עכשיו, אם האיסור השני מוסיף עוד משהו מעבר לאיסור הראשון, הוא גם איסור הנאה, האיסור הראשון הוא רק איסור אכילה, אז האיסור השני כן חל על האיסור הראשון, ואז אם אתה תאכל את האיסור, עברת על שניהם. אם האיסור השני לא מוסיף כלום על האיסור הראשון, אז אין איסור חלל איסור, אכלת את הדבר, עברת על האיסור הראשון, ולא על השני. כי השני לא חל, זה כבר תפוס, כן? אין מקום ללחות על ה... אבל אם אתה יותר רחב, אז אתה כן יכול לעטוף אותו, אתה יכול ללחות עליו במוסיף, בכולל או בבת אחת. יש שלושה סייגים לכלל הזה של אין איסור חלל איסור. אז אומר הרמב״ם, אז בעצם כשאני מבשל חלב בחלב, אז יש פה איסור חלב, קודם כל שהיה עליו עוד לפני שהוא התערבב בחלב, אוקיי? איסור חלב קיים, אז זה האיסור הראשון, האיסור חלב. האיסור בשר בחלב זה האיסור השני. עכשיו מבשל את זה בחלב, אז עכשיו נוסף על זה איסור שני, עכשיו שאתה תאכל את חתיכת החלב הזאת. כמה איסורים עברת? עברת על איסור חלב, זה ברור, השאלה אם עברת גם על איסור בשר בחלב, או לא. אז אומר הרמב״ם, לא, אין איסור חלל איסור. אתה עובר רק על איסור חלב, אבל לא על איסור בשר בחלב. נגיד, שר חזיר בחלב, אז לא, אין איסור בשר בחלב. אם אכלת את זה, עברת על איסור בשר חזיר, אבל לא על איסור בשר בחלב. אותו דבר על חלב. אז אומר הרמב״ם, אבל למה? הרי איסור בשר בחלב כולל גם איסור הנאה, נכון? לא למשל די בחלב אמו שלוש פעמים, אכילה, הנאה ובישול. אוקיי? אז כולל גם איסור הנאה. אז אם זה כולל איסור הנאה, זה איסור מוסיף. איסור מוסיף חל על איסור. אז פה היה צריך להיות שאם בישלתי חלב בחלב, אני אעבור על שני איסורים, גם על חלב וגם על בשר בחלב. אומר הרמב״ם התשובה לכך, שבשר בחלב, כן אני פה, והתשובה לכך שבשר בחלב לא נאסר בהנאה אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו, לפי הכלל שבערנו שכל שנאסר באכילה נאסר להנות בו עד שיפרוט לך הכתוב, ואין בו פסוק האוסר אכילתו ופסוק האוסר להנות בו, אלא שני דברים יחד הם איסור בשר בחלב. מה הוא אומר?
יבוא
בדיוק, הוא מביא את רבי אבאו, נכון? רבי אבאו אומר שאיסור ההנאה זה לא איסור נפרד, אלא כל מקום שיש איסור אכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. אוקיי? לכן, אומר הרמב״ם, אם היה פסוק על איסור אכילה, ופסוק נוסף על איסור הנאה, אז האיסור השני היה חל על איסור ראשון, זה היה נקרא מוסיף. אבל אם יש פסוק אחד שאוסר באכילה, כי אני מבין שכל דבר שאסור באכילה כולל בתוכו גם איסור הנאה. זה לא יקרה איסור מוסיף, אומר הרמב״ם. למה לא? וכיוון שאמרנו אין איסור חל על איסור, לפיכך לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה. הרי לא יהיה אסור בהנאה, והנפקא מינה שהחלב הזה לא הופך להיות אסור בהנאה, כי חלב עצמו מותר בהנאה, אסור רק באכילה. שר בחלב אסור גם בהנאה. כן? אז לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקם משום נבלה, וירד איסור בשר בחלב לגמרי, לפי שלא חל. על חדו הקודשים הוא שואל שאלה. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, בעצם באיסור אכילה רגיל, שלומדים לגביו גם את איסור ההנאה, למעשה זה נשאר איסור אכילה. איסור הנאה זה לא תוספת, אלא זה מה שנקרא איסור אכילה. איסור אכילה זה פשוט איסור אכילה, והנאה זה נקרא איסור אכילה. אז לכן, כאשר אני מבשל חלב בחלב, אז למעשה יש פה איסור ראשון חלב שהוא איסור אכילה, איסור בשר בחלב גם הוא איסור אכילה, ולכן הוא לא חל, אין איסור חל על איסור. אם הוא היה חל, אז הוא היה כולל גם איסור הנאה, כי על איסור חלב כתוב ש, 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 שאין בו איסור הנאה, יש בו רק איסור אכילה. הבשר בחלב לא כתוב במפורש שאין איסור הנאה, אבל זה הכל אחרי שהיה חל איסור האכילה. זאת אומרת, אם היה חל פה איסור האכילה של בשר בחלב, אז כמובן הייתי גם עושה אותו בהנאה. אבל כשאני דן בשאלה האם הוא חל או לא חל, אני מסתכל עליו כאיסור אכילה, לא כאיסור הנאה. איסור הנאה זה מסתעף אחר כך, אחרי שיש פה איסור אכילה. ואם יש איסור אכילה שבא לחול על איסור אכילה אחר, אין איסור חל על איסור. לכן אומר הרמב״ם, כן, חילוק למדני כזה, זה הנקודה הנפלאה שלו. אוקיי? עכשיו, מה פשר העניין? אז יש פה, העסק מסתבך קצת יותר, יש חינוך בקוף פי זין, לא קוף פי זין, למעשה הזה מופיע גם ברמב״ם על בשר בחלב. פה אני מביא את הרמב״ם, חינוך זה מועתק בחינוך, אבל אני מביא את זה פה מהרמב״ם, קוף פי זין. היא שהזהירנו מאכול בשר בחלב, והוא אמרו גם כן לא תבשל גדי בחלב אמו פעם שנייה, רוצה בו איסור אכילה. מעבר לבישול יש גם איסור אכילה. וגמרא חולין אמרו בשר בחלב לוקה על בישולו ולוקה על אכילתו. בגמרא מכות אמרו המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואכלו לוקה חמש, לוקה משום אוכל גיד הנשה ולוקה משום מבשל גיד הנשה ולוקה משום מבשל בשר בחלב ולוקה משום אוכל בשר בחלב ולוקה משום הבערה. ושם אמרו בסדר, קיצור כל הדיונים האלה. ובכאן ראוי לי, זה הקטע החשוב לי, ובכאן ראוי לי שהרמוז על שורש גדול שלא קדם לי זוכרו. עוד פעם הוא מתלהב. שורש גדול שאף אחד לא קדם לי ברעיון הזה. וזהו שאמרו, שאמרו יתעלה, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכפל בתורה שלושה פעמים. ואמרו מלמדי הפירוש, חז"ל, שכל לב מהם הוא לעניין. כל לב כזה בא ללמד משהו. אמרו, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. ולמקשה שיקשה ויאמר, לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות, ולא תמנה איסור הנאתו מצווה שלישית. רמב"ם במניין המצוות מונה רק שתי מצוות. איסור לבשל ואיסור לאכול. מה עם איסור הנאה? אז הוא אומר, הנה ידע המקשה, שאיסור ההנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד, שהאכילה מין ממיני ההנאה. בסדר? מה הכוונה? היא מין ממיני ההנאה. סוג מסוים של הנאה, לאכול. ואומרו יתעלה בדבר שהוא לא יאכל, אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה, והכוונה שהוא לא יהנה בו, לא באכילה ולא בזולתו. זאת אומרת, אל תהנה בשום צורה, לא באכילה ולא בהנאה מסוג אחר. אז כשבעצם כאן הרמב״ם נותן לנו את המשמעות של דברי רבי אבאו. שרבי אבאו אומר שכשאנחנו אוסרים דבר באכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. למה באמת? בגלל שהאכילה היא בסך הכל דוגמה. בעצם אתה אומרת לי אל תהנה, רק במקום להגיד אל תהנה, היא אומרת לי את ההנאה הרווחת ביותר, שזה הנאת האכילה, אבל היא מתכוונת לזה רק כדוגמה. כן, זה כמו, תיגח שור איש את שור אהב. מה עם כלב שנושך? הכוונה, הממון שלי מזיק מישהו, אני חייב לשלם. התורה משתמשת הרבה פעמים בדוגמה כדי ללמד את הרעיון, אגב, עוד פעם, הקזואיזם. כן, אתה לא כותב את העיקרון הכללי, אלא אתה מביא דוגמה, ואנחנו אמורים להבין מה העיקרון הכללי שמאחורי הדוגמה. אוקיי? בבשר בחלב או באופן כללי? לא, באופן כללי אז התורה מביאה דוגמה. בשר בחלב אתה צודק, כי בשר בחלב יש פסוק גם על ההנאה בנפרד מהאכילה. כתוב שלוש פעמים לא תפשק לי בחלב אמו. עוד רגע הוא ידבר על זה.
גם לרבי אבאו, הוא אומר
חד להנאה, חד להאכילה. לא חד להנאה וחד להאכילה, אלא כל איסור אכילה, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, זה מדובר על פסוק אחד. יש פסוק שאוסר אכילה. אומר רבי אבאו, יש פסוק שאוסר אכילה, דע לך שזה גם אסור בהנאה. בסדר? למה? כי כשאומרים לך אסור באכילה, הכוונה אל תהנה. זאת אומרת, אכילה זה פשוט דוגמה להנאה. אבל מתכוון לומר, אל תעשה שום הנאה. נכון שבשר וחלב זה יותר בעייתי, כי בשביל מה התורה צריכה את הפסוק השלישי? אם היא אסרה באכילה, הייתי לומד גם את ההנאה. למה? פה יש פסוק שלישי. תכף נראה עוד מעט. אבל זה המשפט הכי חשוב ברמה, מה שקראתי עכשיו. הרמב"ם מסביר את רבי אבאו, הוא אומר, זה לא סתם בגלל שיש איזה היקש בין אכילה להנאה, או לא יודע בדיוק, איזשהו משהו כזה. הוא פשוט אומר, כשאומרים לך לא לאכול, זה רק דוגמה, מתכוון לומר, אל תהנה. האכילה זה רק הדוגמה להנאה רווחת, אז משתמשים בדוגמה הזאת. אבל בעצם אומרים לך, אל תהנה. זה המשמעות של העניין. הרעיון פה כאילו, הדבר הזה הוא מאוס, תתרחק ממנו, אל תעשה איתו שום דבר. שהאכילה זה פשוט הדוגמה, אבל באופן, כשאומרים איסור אכילה ואיסור הנאה, הכוונה הדבר הזה הוא מאוס. במילים אחרות מה שאומרים כאן, מה שאומר רבי אבאו, כשאומרים לך איסור אכילה, איסור אכילה זה לא סתם בגלל שאסור עליך פעולת האכילה. אם זה היה ככה, פעולת האכילה אסורה, אבל פעולות הנאה הן פעולות אחרות. לא, זה איסור בחפצה. החפצה הוא מאוס, תתרחק ממנו. אל תשתמש בו, אל תהנה ממנו, אל תשתמש בו, אל תעשה כלום. אכילה זה רק דוגמה. מוקד הוא על החפצה, לא על הגברה. ולכן אומר רבי אבאו, ברגע שיש איסור אכילה, אז זה גם הנאה. פשוט החפץ הזה לא אמור להיות בסביבה שלך. אל תשתמש בו, אל תהנה ממנו, תתרחק ממנו. זה הכל כאשר החפץ הוא חפץ מאוס. אוקיי? אם היה איסור, נגיד, אם תחשבו על מצב שבו נגיד, אסרו עליי את פעולת האכילה, הדבר עצמו הוא בסדר. ועל פעולת האכילה, משום מה התורה רצתה לאסור עליה. זה איסור על הפעולה, לא על החפצה. תמה, אין סיבה להניח שאם יש איסור על האכילה, אז הוא יהיה גם על איסור ההנאה. אין קשר, יש פעולת אכילה, יש פעולת הנאה. אם התוצאה היא הבעייתית, סוף סוף הפקת איזושהי הנאה מהדבר, אז האכילה היא דוגמה. אבל בעצם הכוונה לכל סוג של הנאה. אבל אם זה על פעולת האכילה, אין מה להרחיב את זה לאיסור ההנאה. רק כאשר הבעיה בחפצה, חפצה הוא מאוס, אז כל אכילה היא גם אומרת שיש איסור הנאה. אוקיי. עכשיו אומר רם, אבו אמרם עליהם השלום, כל מקום שנאמר לא תאכל לא תאכלו ולא יאכל, ופה, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך כתוב כדר שפרט בנבל, אה? שבער היתר התועלת בה. והוא אמרו לגר אשר בשעריך תתננה באכלה. ולפי השורש הזה, אין ראוי שימנה איסור אכילה ואיסור הנאה, שתי מצוות. זה אותו איסור, זה איסור הנאה שהאכילה היא רק דוגמה. ואילו מנינו אותם שתי מצוות בבשר בחלב, היה ראוי כמו כן בחמץ ובעורלה וכלי הכרם, שיהיה בכל אחד מאלו ארבע מצוות איסור הנאה מצווה בפני עצמה. ומצד שנפל באלו ולא מנה זולת עליו שבא באיסור אכילתם לבד, ובכלל זה איסור הנאה, כמו שהנחנו, כמו כן ייפול בבשר בחלב, כמו שאתה רואה בכל המקומות האלה, גם בשר בחלב. אני מונה את האכילה, כשהנאה נכללת כמובן באיסור האכילה. ראות היא כמובן הפוכה, האיסור איסור הנאה, לא איסור אכילה. אכילה זה רק דוגמה. אבל כשאני מונה את זה כאיסור אכילה, הכוונה זה אסור באכילה ובהנאה. ונשאר בכאן שאלה אחת לבד. פה אני פה. והיא, כי יש לה אומר שיומר, אחר שאיסור הנאה יגיע מאיסור אכילה, כמו שבערו עליהם השלום, לאיזה דבר היה צריך הכתוב אליו שלישי בבשר בחלב, עד שתיאסר בו הנאתו, כמו שבערנו. אז אם באמת רבי אבאו, אנחנו פוסקים כמו רבי אבאו, שכל מקום שכתוב איסור אכילה זה כולל גם איסור הנאה, אז למה בבשר בחלב היה צריך פסוק שלישי? כדי ללמד על הנאה, תלמד על אכילה, וממילא, זאת אומרת הרמב״ם ככה, הנה תשובת זה, שהוא צריך אל זה מפני שלא בא בבשר בחלב, לא תאכל ממנו, שממנו נאסרו האכילה והנאה. מה כתוב? לא תבשל גדי בחלב עמו, לא מופיע שם איסור לאכול. אנחנו לומדים, בגלל הייתור, שפסוק אחד זה על בישול, הפסוק השני זה על אכילה, ולא כתוב לא תאכל. אז אם ככה שם, היית חושב שהאיסור הוא על איסור פעולת האכילה. ולכן לא היית מרחיב את זה לאיסור הנאה. בא הפסוק השלישי לומר שיש גם איסור הנאה. ואת זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. האם הפסוק השלישי מלמד, נכון, איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה, אבל יש גם איסור הנאה חוץ מזה. שני דברים, ולכן צריך שני הפסוקים, או שלא. הפסוק השלישי שאומר שיש איסור הנאה, מגלה לך שגם איסור האכילה הוא לא איסור על פעולת האכילה, אלא איסור על הפקת הנאה מהדבר, שהאכילה היא רק דוגמה. אך כשצריך את הפסוק השלישי, כי בלעדיו לא הייתי יודע שזה איסור האכילה. הייתי חושב שאיסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה, ולא על ההנאה מהאכילה.
זה שהוא לא מנה איסור הנאה, אז מה האפשרות השנייה?
נכון, הרמב״ם מבין כמו האפשרות השנייה. כי אחרת קשה עליו. נכון? הרמב״ם מבין כמו האפשרות השנייה. הרמב״ם מבין שאחרי שיש את הפסוק השלישי, הוא חזר וגילה לי שבעצם איסור בשר בחלב הוא כמו כל איסורי התורה. שאכילה היא רק דוגמה להנאה, ורק היה צריך עוד פסוק כדי לדעת את זה. אוקיי? אבל זה הכל. אז זה מה שנוגע בעיקר לעניינים. עכשיו, אני רוצה לחזור אל הדיון שלנו. אנחנו למדנו אם ככה, שאיסור אכילה, הוא רק לפי רבי אבאו, שאנחנו פוסקים כמותו להלכה, זה רק דוגמה מין ממיני הנאה. זה בעצם איסור הנאה, שהאכילה היא רק הדוגמה. אמרתי מתי זה? כאשר איסור האכילה מבוסס על זה שהדבר הוא מאוס, התורה רוצה שתתרחק ממנו, אל תפיק ממנו הנאות, והאכילה היא רק דוגמה. אבל יכולים להיות איסורים שבהם איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה, לא על הפקת הנאה בצורה של אכילה, כמו שהיינו חושבים שיקרה בבשר בחלב. היה צריך פסוק שלישי כדי ללמד שלא, ירם, אוקיי? אבל יכול להיות שאני אראה פסוק שאוסר באכילה, ואני אבין שהבעיה, החפץ הוא לא מאוס. מה שהתורה רוצה, זה שאני לא אעשה פעולת אכילה. לא שיש לה איזה בעיה עם ההנאות שאני מפיק מהדבר. אם אני אבין כך, אז אני לא ארחיב את איסור האכילה, ואעשה ממנו גם איסור הנאה. זה ברור. אם זה ככה, אז עכשיו אפשר להבין את כל מה ששאלתי עד עכשיו. הטענה שאני רוצה לטעון, זה שהגמרא, הגמרא מבינה, התחלתי בזה שאיסור חמץ קיים רק 7 ימים בשנה. לכן לא סביר שזה כמו כל הדרושים האלה על זה שיש פה חפץ מאוס שצריך להתרחק ממנו וכולי. לא. מה כן? אני רוצה לטעון שאיסור חמץ זה זכר ליציאת מצרים. זה איסור היסטורי. לזכור את יציאת מצרים כמו שאבותינו, בתורה עצמה, זה לא וורד שלי. התורה אומרת, כמו שאבותינו לא הספיק בצקם להחמיץ, אכלו מצה ולא חמץ, אנחנו לדורות צריכים כחלק מהזיכרון של יציאת מצרים, השחזור שאנחנו עושים, כן, של יציאת מצרים, אנחנו בעצם גם לא אוכלים חמץ. זאת אומרת, אין פה שום דבר פגום בחמץ, ולכן זה רק 7 ימים. הבעיה, אין בעיה בחמץ, החמץ הוא לא דבר מאוס. אלא מה? במקרה או שלא במקרה, בצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, הם אכלו מצה ולא אכלו חמץ, כדי לזכור את זה, כמו סיפור יציאת מצרים. זה חלק בסיפור יציאת מצרים. כמו סיפור יציאת מצרים, אנחנו צריכים גם לאכול את מה שהם אכלו, ולא לאכול את מה שהם לא אכלו. זה היסוד של איסור חמץ. אם זה באמת ככה, אז תראו איך הכל מתגלגל. הרי אם ככה, אז החמץ הוא בכלל לא דבר מאוס. אז מה האיסור של אכילת חמץ? האיסור של אכילת חמץ הוא איסור על פעולת האכילה, לא על הפקת הנאה מחמץ, נכון? כי החמץ בעצמו הוא לא דבר מאוס. זה לא כמו חזיר, או לא יודע מה, או דברים אחרים שאתה צריך להתרחק מהם בגלל שהם מאוסים. לא, חמץ לא. חמץ זה פשוט לשחזר את יציאת מצרים באותם 7 ימים. ולכן זה רק בשבעה ימים ולא בשאר הימים. זה לא, אין עניין להתרחק מחמץ בשאר השנה, כי אין פה שום בעיה. באותם 7 ימים אנחנו מתרחקים לא כי יש בעיה בחמץ, אלא שאנחנו רוצים לשחזר את מה שהיה ביציאת מצרים, זה הכל. אם זה כך, אז אי אפשר על איסור חמץ להגיד שאם כתוב איסור אכילה, אז יהיה גם איסור הנאה. כי החמץ הוא לא דבר שהתורה אוסרת אותו עליי לרוב מאיסותו, שנפיק ממנו הנאה. לכן אומר הרמב״ם, למרות שאני פוסק כמו רבי אבאו, באופן כללי, לגבי חמץ אני מביא את חזקיה. אני צריך מקור נוסף שאוסר את החמץ בהנאה, חוץ מהאיסור באכילה, ולכן הוא מביא את חזקיה. שלא יאכל, כיוון זה כתוב בשפה פסיבית, אז זה גם איסור הנאה. אבל זה לא בניגוד לבשר בחלב, שאחרי שיש מקור שאוסר בהנאה, הרמב״ם אומר, זה גילה לי שאיסור האכילה גם הוא בעצם רק התרחקות מדבר מאוס. לא הייתי יודע את זה אם לא היה איסור, פסוק שאוסר בהנאה. בחמץ זה נשאר, אהבה מינה נשארה על מכונה. האיסור על אכילה הוא איסור על פעולת האכילה. חוץ מזה יש גם איסור הנאה שהתחדש לחוד. אבל זה באמת לכאורה שני דברים. עכשיו, השאלה הגדולה למה הרמב"ם לא מונה את אכילה והנאה ביחד, זה יותר מורכב. אבל מעניין המצוות במקום אנחנו אין לו שום נפקות מיניה. זה רק... אז מה אפשר להראות את זה אגב לכל אורך סוגיית פסחים, פעם למדנו פה את מסכת פסחים, זה סוגיה של איזה שני דפים, כל קטע בגמרא שמה קשה על הרמב״ם, לא על הרמב״ם הזה, אלא כל קטע בגמרא, הרמב״ם פוסק ההפך מה שמופיע בגמרא.
סוגיית חזקיה ורבי אבאו?
כן, יש המחלוקת הזאת נמשכת שם על הרבה מקרים, זה נמשך שם על שני דפים, אוקיי? ואחרונים מתפתלים ומסתבכים ולא יודעים מה לעשות עם הרמב״ם הזה, אני טוען שהרמב״ם טוען שהסוגיה שם היא לא נפסקה להלכה. חזקיה ורבי אבאו מדברים על איסור חמץ. אני לא יכול להגיד את מה שאמרתי אם זה לאור הסוגיה שם. אני אמרתי שמחלוקת חזקיה ורבי אבאו זה על איסורי אכילה באופן כללי. אבל חמץ, שם גם רבי אבאו מסכים שחמץ צריך מקור לאיסור הנאה. אבל זה לא, אתה לא יכול ללמוד את האיסור הנאה עם איסור האכילה. אבל שם מדובר על חמץ. ורבי אבאו אומר את זה על זה. אני טוען שהרמב״ם מבין שהסוגיה הזאת היא לא להלכה. הסוגיה הזאת הבינה כך את רבי אבאו וישמה את זה על חמץ. אבל זה לא נכון. איך הרמב״ם יודע את זה? יכול להיות שהמקור שלו זה סוגיה מסכת ביצה. הנה עוד נפקא מינה לתפיסה הזאת של איסור חמץ. הנפקא מינה היא שאם באמת זה איסור על פעולה, מה אסור? חמץ הוא לא דבר בעייתי מצד עצמו. אסור לך לעשות פעולת אכילה על דבר ששמו חמץ. נכון? זה בעצם מה שמוגדר. עכשיו, אם הוא שעור, עוד יותר חמץ. חימוצו קשה, נכון? אז ברור שיהיה אסור לי לעשות את זה. הוא לא ראוי לאכילה. לא ראוי לאכילה זה לא רלוונטי לסוג כזה של איסורים. אם האיסור היה איסור הנאה מהדבר, אז זה לא ראוי לאכילה, אין פה הנאה. אתה צריך להתרחק מהנאה מהדבר, הוא לא ראוי לאכילה, לא נהנים מזה, זה לא ראוי למחל כלב. נכון? אז לכן זה, מה זה מעניין? אבל אם אתה אומר לי שהאיסור הוא על פעולת אכילה, של משהו שנקרא חמץ, זה איסור היסטורי. מה שהיה נקרא אז חמץ, את זה אסור לך לאכול. אז אם חמץ אסור לאכול, אז שעור קל וחומר שאסור לאכול. ושהשעור ודאי נקרא חמץ. וזה בשם ימי בית הלל בגמרא. ולכן כשהתורה אוסרת שעור, שאלתי, בין אם לפני התורה, בין אם אחרי התורה, למה באמת פה התורה אוסרת גם שעור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה. בגלל שהתורה פה אומרת לי, בדיוק פה היא אומרת את זה. כי עשרה שעור, מה היא אמרה לי בזה? שאיסור אכילת חמץ הוא איסור על פעולת האכילה, זה לא שהחמץ הוא משהו מאוס. ולכן אם חמץ אסור, אז גם שעור יהיה אסור. גם את השעור רבותינו לא אכלו, גם זה חמץ. אוקיי? עכשיו, זה לא רלוונטי לשאלה אם זה לא ראוי לאכילה, כי אנחנו לא מדברים פה על ההנאה שבדבר. אגב, לפי מה שאני טוען, ושאלתי, הרי גם בחמץ יש את העניין שלא כדרך קילתן, הדבר שלא לא ראוי למחל כלב ופת שייפשה, וכדומה, גם בחמץ בעצם מותר, בדבריי זה מוזר. הטענה שלי שזה רק, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, וזה קשה לסדר אותם, איפה כן ואיפה לא. הטענה שלי שהקריטריון הוא, אם הדבר הזה לא נחשב בכלל פעולת אכילה, בגלל שאין דרך לאכול אותו או משהו כזה, או שלא אכלת אותו כדרך אכילתו, משהו כזה, אז גם בחמץ יהיה מותר. כי מה שנעשה זה פעולת אכילה על חמץ. אז בכל המקומות שבהם אתה יכול להגיד שלא נעשתה פה פעולת אכילה, אז יהיה מותר. אבל אם נעשתה פעולת אכילה, רק הדבר הנאכל לא ראוי לאכילה, זה לא, זה יהיה אסור.
היא
אומרת שזה מה שמבדיל, נגיד פת שהיא יפשה למשל, הטענה היא זה לא מאכל בכלל. זה לא מאכל. עכשיו, בשעור זה כן מאכל. כי שעור נמצא בכל מצא, בכל לחם שאתה אוכל. נכון שאתה לא אוכל אותו לבד, אבל הוא כן הוא מחמיץ אחרים. אז כיוון שכך, אתה לא יכול להגיד שזה לא מאכל. זה כן מאכל, רק הוא לא ראוי לאכילה כשלעצמו. אז זה הנקודה. אם הוא מאכל, והוא נחשב חמץ, אסור לך לאכול אותו. אם הדבר הזה הוא לא מאכל בכלל, אז כשאכלת אותו לא עשית פעולת אכילה. לכן זה יהיה מותר, זה גם בחמץ יהיה מותר. ולכן הרמב״ם מביא את הדרשה של חזקיה שלא יאכל. לכן הרמב״ם בסוף הלכה ב', שהוא מסביר למה איסור השעור אסור, אז הוא אומר כי השעור חימוצו קשה, מחמצים בו אחרים. למה זה הסבר? שאלתי. זה שחימוצו קשה בסדר, הוא לא ראוי לאכילה. הרמב״ם זה לא מטריד בכלל. להפך, הוא אומר לך, אם חימוצו קשה, אז הרי הוא עוד יותר חמץ מחמץ רגיל. אז ברור שיהיה אסור לאכול אותו. כי הוא יותר חמץ, אז ברור שהוא יותר אסור. השאלה אם הוא ראוי או לא ראוי לאכילה היא לא רלוונטית. אם הוא לא היה נחשב חמץ בכלל, כמו פת שייפשה, הוא לא היה אוכל בכלל. אז כשהייתי אוכל אותו, זאת לא פעולת אכילה, לא כי הוא לא ראוי ולא נהניתי מחמץ, אלא כי הפעולה שאותה עשיתי היא לא פעולת אכילה. הוא אומר, הרמב"ם, מה זאת אומרת? זה מאכל לכל דבר, הם מכניסים את זה לכל לחם, לכל מקום, זה מה שמחמיץ דברים אחרים. אז אתה לא יכול להגיד שזה לא אוכל, לא ראוי לאכילה, זה לא טעים. אבל זה אוכל, זה מרכיב של אוכל שנמצא בכל מיני מקומות. ברגע שאתה אוכל את זה, אז יש איסור על פעולת אכילה של דבר שהוא חמץ. וזה אסור. לכן הרמב״ם מביא את חזקיה, לכן הרמב״ם מסתפק בהנמקה לאיסור ההנאה של חמץ וחמצים בו דברים אחרים וזהו, ולא נזקק לשאלה אם זה ראוי או לא ראוי לאכילה. ודבר שלישי, לכן הרמב״ם מפצל את איסור האכילה ואיסור הנאה להלכה א' והלכה ב'. זה שני איסורים שונים. אם איסור ההנאה, היה פשוט, איסור האכילה הוא איסור הנאה, זה מין ממיני ההנאה, כן? אז צריך להרמה מה צריך לכתוב, אסור לאכול וליהנות מחמץ, זה הכל. אמרנו, לא, אסור לאכול ומפרה את הכל הלכה. הלכה ב', דע לך, גם אסור ליהנות. מה החידוש? כל איסור אכילה אסור ליהנות. לא, בגלל שלא יאכל, כמו חזקיה. יש לי מקור נפרד שאוסר בהנאה, זה לא נלמד מאיסור האכילה, זה איסור נפרד. ולכן זה שלושה דברים ברמב"ם, ההנמקה בסוף הלכה ב', הפיצול של שתי ההלכות, כן? וההזדקקות לדרשה של חזקיה. היא אומרת בעצם את הדברים האלה, וכמובן זה גם מסביר לי למה התורה אוסרת שעור, או למה אפילו, לפי בית שמאי, אפילו בלי שהתורה הייתה כותבת את זה, אני הייתי יודע לבד שאם חמץ אסור, השעור קל וחומר שאסור. כי שעור הוא יותר חמץ. נכון, הוא לא ראוי לאכילה, וזה לא מעניין לא ראוי לאכילה בהקשר של חמץ. זה לא רלוונטי. עכשיו תראו.
בוא, אני
הבנתי
את
החלקה, נערכות,
והבנתי את
לא, איסור בחפצה, בהקשר של איסורי אכילה והנאה, הכוונה, אסור לך להפיק הנאה מהחפצה. אין לך הנאה, זה לא ראוי לאכילה.
הנאה במובן שעונג?
כן. זה מה שנקרא הנאה, יוחנן ברש לקיש מתווכחים, זה הנאת גרונו, הנאת מאה, זאת אומרת, איסורי הנאה זה הפקת עונג, בוודאי.
אבל אני חושב שזה איסור נגע,
לא, לכן אני אומר, מה שקראו איסורי חפצה, מה ההבדל בין איסורי חפצה, פעם מישהו שאל אותי, מה ההבדל בין איסורי חפצה ואיסורי גברא? זה קצת כמו כאן. דבר כשלעצמו זה החפצה, והגברא זה הפנומנה, כן? איך שאני רואה את הדבר. מה ההבדל? הרי ברור, אין איסורים על חפצים. האיסורים זה תמיד על אנשים, נכון? כל השאלה זה האם האיסור על... זה תמיד מסתיים במשהו שאסור לאדם. רק השאלה אם יש בסיס לאיסור שמוטל על האדם, שנעוץ בחפץ עצמו, או שבמציאות עצמה אין כלום. אני פשוט צריך להימנע מפעולה כזאת או פעולה אחרת. אוקיי. אבל זה לא יהיה אסור. למה? כי בדיוק, בדיוק הנקודה, כי פה צריך להיות מקור בחפצה, ואם החפצה הוא באמת כזה, אז לגברא אסור לאכול אותו. אבל זה לא סתם על הגברא וזהו. יש מקור, זה מתחיל בעולם עצמו. אם זה בגברא לגמרי, כן, אז אתה יכול גם לאכול כיסא, אסור ליהנות.
לא,
אז
למה
בחפצה
זה לא משנה
אם
זה כשר או לא לבן אדם?
כיסא האיסור אכילה והנאה, על הפקת עונג מהדבר.
למה
זה האיסור, זה איסור תוצאתי, אפשר לומר. זה איסור על התוצאה, הפקת עונג מהדבר, בוד לך. איסור פעולה, איסור אכילה שהוא אחר, זה איסור על הפעולה, לא על התוצאה שהפקתי עונג, אלא עשיית פעולת אכילה. פשוט הפעולה הזאת אסורה.
לא משנה מה.
חמץ, כל עוד הוא קרוי חמץ. הוא לא צריך להיות ראוי לאכילה, הוא צריך להיקרא חמץ.
במובן שם זה יותר חפצה. צריך שהוא יוכל, לא משנה מה.
נכון, ההבחנה היא לא בדיוק בין גברא לחפצה, זה אני מסכים. בסדר, אבל המוקד הוא יותר על עשיית פעולה ולא הפקת הנאה מהדבר. עשיית פעולה על משהו שקרוי חמץ, אוקיי?
בחמץ אנחנו רואים משהו שחמץ עשור במד כזה, שלא מוצאים בהרבה מדברים.
נכון, אני בסוף המאמר מדבר גם על זה, וגם על תערובות, וגם על זה שחמץ עשור במשהו, אבל אני כבר לא אספיק להגיד, אבל תוכל לקרוא שם. הוא לא עשור במשהו לבדו. יש שיעור לאיסור חמץ. הוא אסור במשהו בתערובת. זה לא, וזה. דיני תערובות בחמץ הם שונים. לא שאתה לוקח גרגיר חמץ, אז עברת איסור. לא עברת איסור מלא. יש דין חצי שיעור, לא בכל התורה, אבל בזה חמץ לא מתייחד. לזה אני אגיע עוד רגע. מה שבעצם אני רוצה לטעון זה שיש איסור, איסור חמץ הוא איסור שיסודו היסטורי. זה לא בדבר עצמו, אלא פשוט איסור היסטורי, זכר לאירוע היסטורי. ולכן, גדרת אחרים. יכולים לחשוב על עוד דוגמה, איסור היסטורי? גידן השם. על כן לא יאכלו בני ישראל את גידן השם, בגלל מה שקרה ליעקב אבינו. בגידן השם, הרמב״ם כותב, אסור באכילה, מותר בהנאה. קראנו את הרמב״ם למעלה, הערתי על זה. תועלים עליו, זה נגד הגמרא בפסחים שם, בדף כפה עליה. הגמרא שם אומרת שלפי רבי אבאו, גיד הנושה, כיוון שהוא אסור באכילה, ממילא הוא גם אסור בענה. איך הרמב״ם פוסק שזה אסור באכילה ומותר בענה? התשובה היא אותה תשובה. גיד הנושה הוא איסור היסטורי. אין שום דבר מאוס בגיד הנושה. לכן גם לא מעניין אותי שהוא לא ראוי לאכילה, כי טעמו כטעם עץ. הגמרא אומרת שם. זה כמו עץ, לכל עץ. מה, למה? בדיוק כמו השיעור, תשימו לב, זה ממש מקביל. ושגם שם זה איסור היסטורי. הבעיה היא לא הפקת הנאה מגיד הנשה. הבעיה היא עשיית פעולת אכילה על גיד הנשה. זהו. אבל אם זה כך, בניגוד לחמץ, שיש לי מקור, לא יאכל באופן פסיבי, שעושה גם בהנאה, למרות שהאיסור על פעולה ולא על הפקת הנאה, יש בנוסף איסור הנאה. בגיד הנשה אין פסוק לסוף. ומאיסור האכילה כשלעצמו אי אפשר ללמוד איסור הנאה, כי זה איסור על פעולת אכילה, לא על הפקת הנאה על ידי אכילה, אוקיי? לכן שם אומר הרמב״ם, זה איסור אכילה בלי איסור הנאה, זה איסור היסטורי. כולם מקשים עליו, זה נגד הגמרא, זה נגד... זה אותה גמרא, כי הגמרא שם לא מכירה בייחודיות של איסור היסטורי. סוגיה בפסחים לא הולכת על זה. עובדה שגם את רבי אבאו ואת חזקיה היא מביאה על איסור חמץ. אז גם בגיד הנשה זה אותו דבר, אפשר לראות בעוד הרבה מרכיבים שם בסוגיה, אבל זה שניים הם, לדוגמה. ולכן אני חושב שגם שם זה מיישב את הרמב״ם, בדיוק באותה צורה. דבר אחרון, יש דין חצי שיעור. דין חצי שיעור. הרמב״ם בהלכה ז' אומר ככה. האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה. נאמר, לא יאכל חמץ. ואף על פי כן אינו חייב קראת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית. והאוכל פחות מכזית במזיד, מקין אותו מכת מרדות. אז שואל על זה, הכסף משנה, קשיא לי, למה לקרא בחמץ בפסח? הבכל איסורין שבתורה קיים עלן חצי שיעור אסור מן התורה. נכון, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ביומא, כל איסור ששיעורו בכזית, אם אכלת רבע זית, חצי זרה וחצי, פחות משיעור, עברת על איסור תורה. רבי יוחנן, לפי ריש לקיש איסור ברבנן, פוסקים כרבי יוחנן. זה איסור תורה, אבל לא לוקים. שמלכות צריך כזית. אבל איסור תורה קיים גם פחות מכזית. האחרונים דנים, זה איסור מחודש, זה אותו איסור עצמו רק בלי עונש, אבל האיסור קיים. השואל הכסף משנה, אז למה הרמב״ם מביא לא יאכל מקור מיוחד לאסור חצי שיעור? יש דין חצי שיעור בכל איסורי התורה. עכשיו אנחנו כבר יודעים איך אפשר לענות את זה, נכון? אנחנו לשיטתו. מה, למה חצי שיעור אסור? אז רב שמעון שקופ מסביר, מרה מביאה שני נימוקים. אחד מהם זה כל חלב, כל דהו חלב. מרבים אפילו כלשהו, אוקיי? והנימוק השני זה נימוק מסברה. תחזי להצטרופי. מה הכוונה? אז מסביר רב שמעון ככה. אתה אוכל נגיד חצי זית חזיר. למה חייב להיות שזה איסור תורה? לפי רבי יוחנן. אם תאכל עוד חצי זית כזה, הרי אתה תעבור על איסור תורה ותלקה. אז כל ההבדל הוא רק הבדל כמותי. נכון? אז לא יכול להיות שבחצי זית אין את איכות האיסור. חסר השיעור, אז לכן לעונש לא תקבל עונש. כי לעונש צריך איזשהו עוצמת איסור מינימלית. אבל איכות האיסור קיימת בכל גרגיר. מה, איך חצי ועוד חצי יוצר משהו שאין בכל חצי לחוד? אם בחצי לחוד אין בעצם את הבעייתיות של חזיר, אז כשאתה מדביק שני חצאי זיתים ויוצר מהם כזית שלם, פתאום זה נהיה חזיר בעייתי? איך זה קורה הנס הזה? ברור שהחזיר הוא בעייתי גם בחצי זית. לעניין עונש, אתה צריך להיות עבריין מספיק גדול כדי להתחייב בעונש. זה מכזית והלאה. אבל ברור שאיכות האיסור, המשהו הבעייתי, קיים גם בחצי זית, גם ברבע זית. זה הסברה של חזי להצטרופי. כיוון שאתה יכול לצרף חצי ועוד חצי ואז ייווצר איסור, זה אומר שבכל מרכיב יש את איכות האיסור. מה שחסר זה רק הכמות. אוקיי? עכשיו, זה הכל, אתם מבינים, אם אנחנו מדברים על איסור להנות מהחפץ, על משהו באיכות החפץ שהיא בעייתית, זה הכמויות, אז היא להצטרוף ולא חזית להצטרוף. אבל בחמץ, שהאיסור הוא איסור פעולה, היית יכול להגיד, מי שאוכל פחות מכזית, זה לא אכילה, ולכן אתה לא לוקח חצי זית. הבעיה קיימת, כדאי שתתרחק, חצי שיעור אסור מן התורה, אבל פעולת אכילה זה רק כשאתה אוכל כזית, אחרת אתה אוכל חיידקים, זה כלום, זה גרגירים. זה לא פעולת אכילה. בחמץ, דבר שלא פעולת אכילה, אז לא יישאר כלום. זה לא יהיה איסור הכלולוקים. זה לא יהיה איסור בכלל. כל מה שיש בחמץ זה רק איסור על פעולת אכילה. אין בעיה של הפקת הנאה מהחמץ. שגם מחצי זית צריך הכל הפקת הנאה. אוקיי? פה אין בעיה כזאת. כל הסברה שחזי להצטרוף אלו קיימת. אומר הרמב״ם, יש לי מקור אחר, לא יאכל, שבא לרבות כלשהו. שאפילו חצי שיעור אסור בחמץ. הרמב״ם לשיטתו, גם בהקשר של חצי שיעור, שאיסור חמץ הוא איסור חריג. הכללים הרגילים לא קיימים לגבי. יש פה דבר מאוד מעניין. המשנה המלך מביא שמה, על הכסף משנה הזה, וראיתי לרב מערנך בתשובה סימן נון א', דהוגשה לו קושיית מרן זל על הזו, ותרץ דאיסור חמץ, דלא דמי לחלב, ומשם למדו דחצי שיעור אסור. כן, כל דהו חלב, כל חלב, כל דהו חלב. משום דחלב אסור לעולם, ולא היה לו שעת היתר. מה שאין כן בחמץ שמותר קודם הפסח, ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ לאסור חצי שיעור. מה הוא אומר? היה שהחמץ אסור רק בפסח, אז לא הייתה לו, הייתה לו שעת היתר. בחלב אין לו שעת היתר, חלב תמיד אסור, אוקיי? אז מה? אז לכן, בחלב שיש איסור חצי שיעור, אי אפשר ללמוד משם על חמץ בפסח. למה זה שיש שעת היתר ואין שעת היתר זה משנה?
וכול,
מה שאני אמרתי קודם. אם יש לו שעת היתר, מה זה אומר? זה אומר שהחפץ עצמו הוא לא בעייתי, הרי לפני פסח, חפץ מותר לאכול את זה. נכון? אין בעיה בחמץ עצמו. יש איסור על פעולת אכילת חמץ בשבעה ימים האלה. מה זה קשור לחצי שיעור? חצי שיעור נאמר באותו מקום שהחפץ הוא בעייתי, אז אומרים לי, חצי זית, יש בו גם את הבעייתיות, אחרת איך בזית שלם פתאום זה נולד? ברור שהבעייתיות של החפץ קיימת גם בחצי זית. אבל זה הכל באיסורים שהם בעייתיים מצד עצמם, כמו חלב. אבל בחמץ בפסח האיסור הוא איסור אכילה. והראיה, איסור פעולת אכילה, והראיה, שלפני ואחרי פסח אין שום בעיה לאכול חמץ. זה בדיוק מה שהוא אומר, שיש לו שעת כושר.
אני לא בטוח שהוא התכוון.
אה? למה?
כי על פעם הוא התכוון, הרי זה בניין אב חיל, מחלב אתה לומד על חלב. אם יש כולה וחמץ, אז אי אפשר ללמוד את בניין אב. כאילו, אני לא בטוח שזה...
מה הכולה הזאת אומרת? הרי אתה צריך בסוף סביב גם הסבר. היא כולה ולכן מה? זאת אומרת, היא כולה בגלל זה. אתה צודק, אבל זה רק הסבר למה הדבר הזה הוא קל יותר. אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. אם זה באמת היה קל, כאילו יש לי ראייה נגדך, מה שמקשים על המערנח הזה, הוא שם בפרנקל, הוא מביא שם, מקשים על המערנח הזה. על מה נאמרה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, בחצי שיעור? זה ביום
כיפור.
יום כיפור, נכון? יום כיפור יש לו אבא של שעת הכושר. הוא אומר שבפסח, כיוון שלחמץ יש שעת כושר, לא שייך דין חצי שיעור, אי אפשר ללמוד את זה מחלב. ריבונו של עולם, כל הסוגיה על חצי שיעור מדברת על אכילת ביום כיפור. האוכל ביום כיפור מותר בכל שער השנה, נכון? רק ביום כיפור הוא עשו, יש לו שעת כושר. נו, ממקום שבאת, זאת אומרת, אנחנו באים מיום כיפור. איזה מין חלוקה זאת? זה הרי הפוך לכל מה שהגמרא עוסקת בו. איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
לפי ההסבר שלך.
לפי שאני אומר זה פשוט. קודם כל, אתה רואה ששעת כושר זה לא כולם. איך שאני אומר זה פשוט. בדיוק, ביום כיפור אתה צריך להתענות. האיסור שלך הוא איסור להפיק הנאה מהדבר, נכון? לא בגלל המאיסות של הדבר. אבל אסור לך להפיק הנאה מהדבר, רק זה רק לאותו יום. לכן שם יהיה דין חצי שיעור. כי החצי מהנאה, עדיין יש פה הנאה, לא בכמות מספיקה, אבל יש פה הנאה. אבל בחמץ, זה שיש שעת כושר, זה מעיד על זה שזה איסור פעולה. זה לא הפקת הנאה בכלל. אז מה שייך לדין חצי שיעור? חצי שיעור לא יהיה פה. רק בגלל שיש את הפסוק. זה יהיה אחר. תודה. איסור על פעולת אכילה. איסור היסטורי. איסור היסטורי בהגדרה זה איסור על פעולת האכילה. זה לא, החפץ עצמו אין לו שום בעיה. אם המלאך לא היה נוגע בגיד של יעקב, לא הייתה שום סיבה להימנע מאכילת הגיד. רק צריך לזכור את מה שהיה שם. חלב ובשר הוא לכאורה איסור מהותי, כן, הוא איסור בדבר. כך לפחות הרמב״ם לומד, היה מקום להגיד שבגלל שיש שלושה פסוקים שונים, אז הפסוק על אכילה מלמד שזה איסור על פעולת האכילה, כי עובדה שבשר לחוד הרי אנחנו אוכלים, חלב לחוד אנחנו גם אוכלים. למה החיבור שלהם פתאום יהיה משהו שהוא מאוס מצד עצמו? לא, אפשר להגיד שהחיבור עושה משהו, אני לא יודע. אבל היה מקום להגיד שלא, באמת איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה, ויש פסוק נוסף שמלמד איסור הנאה. ואז עקרונית הייתי צריך למנות את זה כשני פסוקים, כשני איסורים. איסור אכילה ואיסור הנאה משני פסוקים שונים. הרמב״ם למד שאחרי שיש פסוק שאוסר בהנאה, זה מגלה שגם הפסוק שאוסר באכילה, בעצם הוא איסור על הפקת הנאה. זה מחזיר אותנו חזרה לפירוש של הפסוק שאוסר באכילה. היה אפשר להגיד לו כך. בסדר?
כן, מה קורה בספורט?
כן. נכון, אבל צריך סיבה. כבר שם בפסחים עוברת איסור איסור. וכל איסור שיש איסור אכילה ולא הנאה, אז מה שואלת למה לא, הרי לפי רבי אבאו היה צריך להיות גם איסור בהנאה, ואז היא מביאה איזשהו מקור או לימוד שממנו יוצא שזה מותר בכל זאת בהנאה. צריך מקור, זה לא, בלי מקור זה היה איסור בהנאה. לא, אני טוען שהרמב"ם פסק כמו רבי אבאו, אבל לא באיסורים היסטוריים, כמו חמץ וגיד הנשה, כי שם גם רבי אבאו לא חולק, גם רבי אבאו מסכים לחזקי השם. הגמרא, לא. הגמרא הבינה, הגמרא שם ודאי לא הולכת ככה. וזה בכל מקרה הרמב״ם קשה מהגמרא שם. זה לא קשור אליי. בכל מקרה, הוא הולך נגד הגמרא שם שיטתית. אז אני אומר, הרמב״ם כנראה הבין מתוך הגמרא בביצה, שאומרת ששעור חימוצו קשה, ולכן ברור שזה לא איסור הפקת הנאה מהדבר. הרמב״ם הבין שהגמרא בפסחים היא לא להלכה. הגמרא בפסחים מבינה שמחלוקת רבי אבאו וחזקיה מטפלת גם בחמץ ובגיד הנשה. והרמב״ם טוען, לא נכון. יש להם מחלוקת על כלל איסורי התורה, אבל לא נכון ליישם את זה על חמץ וגיד הנשה. שם זה לא. זה נגד הגמרא בפסחים. כנראה הבין אחרת את מחלוקת חזקיה ורבי אבאו. אוקיי.
תודה רבה.
שיהיה כנסח כשר, שמח ומבדר. לא, פסח כמעט. כן, כן, השבוע הזה מסתיים, מסיימים השבוע. מה?